ערב טוב. הנושא שאני רוצה לדבר עליו נושא קשה בשבילי. למען האמת, אני לא כל כך יודע מה אני עושה כאן, כי בדרך כלל אני מאוד קשה לי לדבר על הנושאים האלה, הנושא שאני רוצה לדבר עליו. ובדרך כלל כשמצלצלים, אני אומר כן, ואחרי כן אני מצטער, אבל אני אחרי כן מוצא את עצמי בשיחות. אני רציתי לדבר על ההתמודדות שלנו, כמובן אני נמצא פה כי אני קצת מרגיש איזו שליחות. מכירים משהו על עצמנו מעט, לפני 9 חודשים, תכף אני אדבר על זה. הייתה תמונת דרכים במצפה יריחו. 4 מילדי היישוב נהרגו, כשביניהם הבן הגדול שלנו, זאת אומרת, בן הבנים, סרן בצבא, מפקד פלוגה, והבן הקטן נהרגו. אני רוצה לעבור, לא על התאונה עצמה ומה שקרה, אלא קצת, גם לא אותו לילה, שכמובן זה לילה בלי שינה, אני מחורג בבוקר. אני מחורג בבוקר, תפילה של הבנים, תפילה מאוד משונה. בלי תפילים, בטלית, ככה. ואני מתחיל עם פרשת העקדה. קמתי, בלי שינה, מתחיל להגיד קורבנות, פרשת העקדה. ואני נתקע בפרשת העקדה. ואני אומר לעצמי, מה כל עניין עקדת יצחק עם אברהם אבינו, ואנחנו תכף נתקע על שופר, וזה. יצחק חזר הביתה. ואני, שני ילדים שלי לא חזרו הביתה. אז מה הניסיון? ואני לא מצליח להתפלל, השאלה הזאת, אני לא יודע, ככה אני זוכר אותה עד היום. יושבת לי ככה, מה ההתפעלות הגדולה מאברהם אבינו? מה? יש לו בית בבית. ואני לא יודע, באמצע 18, אני כבר לא זוכר איפה, פתאום ככה אני מרגיש שיש לי איזו תשובה. אני אומר לעצמי, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לפני כן, תראה, אתה בניסיון. הוא אמר, קח את הבן ותעקוד אותו. אמרתי, ברוך השם שקדוש ברוך הוא להעמיד אותי בניסיון כזה. מה שקרה אחר כך, זה כבר לא משנה. זה שהוא לקח, והוא הלך לעקוד את הבן, מבחינתו, הוא עמד בניסיון. זה שברוך השם, יצחק חזר הביתה, זכה. אבל זה כבר לא משנה לניסיון. אמרתי לעצמי, אותך לא שאלו, ברוך השם שלא שאלו אותי, כי אני בטוח שהייתי אומר לא. אבל אני הרגשתי שאני עכשיו, לא שאלו אותי לפני העקדה, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בניסיון שמתחיל אחרי העקדה, אחרי העקדה הפרטית שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו בניסיון. ואמרתי, אם זה בניסיון, אני כבר לא זוכר לך אפילו זה ככה באמצע, הכל תוך 18 ואני לא יודע איפה. אמרתי, אם זה בניסיון, אנחנו חייבים לעמוד בזה. הנה זו החלטה של תפילת שחרית. אבל התפילה נגמרת, והשאלות מתחילות, מה זה שאלות? אומנם אני הרב של היישוב, יש לי שאלות על הקדוש ברוך הוא מכאן ועד הודעה חדשה. שאלות קשות. שאלות קשות מאוד באמונה. הבן הגדול, הבן שנהרג, שלמה, אני חושב, לא יודע אם היה מפני הכי צעיר בצבא, אבל היה קידום מהיר מאוד מיחידה ליחידה, כל הזמן בקרבי. הרב מחבל ביריחו, כל הזמן פעילות מבצעית. וחוץ מהצד הצבאי המיוחד שלו, מידת היה לו מידת חסד. לפני שנה, ציינו ברובע, הלכנו בסוכות, הלכנו בכותל, עם הרב הקטן, ואנחנו שומעים ככה שמחת בית השיבה מהרובע הנוצרי, אנחנו בית השוק. אמרתי שלא ניכנס, רובע נוצרי, שמחת השיבה, אני הולך לשמח אותה. נכנסנו לשם, ומישהו ככה נותן לי ככה איזו מכה על הכתף, אני מסתובב, אתה אבא של שלמה, כן. אתה לא יודע איזה בן יש לך חסד, כמה חסד עשה, חסד, חסד, כל מילה שנייה שלו חסד. לא לא, מה, תגיד, מה, הייתה שיש לי בן עוזר והכל? מה חסד? מה, תשמע, יש לי בן והתחתן, והיה איזה בעיות, בעיות כנראה, לא הסתדרו, לא התחשבו בו בתוך הנשוי, כבר היה בעיות עם המשפחות, עם ההוא שלו, עם ההוא של הכלה, חתן צעיר. הם היו חסרו, אני אומר, אנחנו ישנים בלילות. הוא נשן בלילות ואנחנו נשנים בלילות. הוא אומר, עד שהגיע שלמה, סידר את כל העניינים, אמר לו, אני אסדר לך מה שאתה צריך, הוא אומר, מאז הוא נשאר אפילו יותר ממה שצריך. אז הוא אומר, אל תשכח, אל תשכח להגיד לבן שלך מי. איתנו, איזה הכרה תודה אנחנו חייבים לו, איזה חסד הוא עשה איתנו. ביום ההלוויה, כשרוצים שם חדר טהרה, אני אומר את היהודי הזה עובד בחדר קדישה. ואני אומר לו, אני לא יודע איך היה לי כוחות, הלכתי אליו, אמרתי לו, תגיד, הטיפול בשלמה ובאישה היה כמו שצריך, כמנהגי ירושלים. הוא אומר לי, בשתי הידיים האלה, אני טיפלתי בשלמה. אמרתי לו, אתה זוכר מה היה בשנה שעברה? דיברת על חסד? חסד לפי חסד. הוא עשה חסד לבן שלך, ועכשיו עשית איתו חסד של אמץ. והקטן נשאר להגיד לפני בר מצווה, מה כבר אפשר להגיד לפני בר מצווה, כמה חודשים לפני בר מצווה, מה הוא כבר עשה? יש שאלות קשות קשות. ובאותו רגע, ככה עולים לפעמים דברים שעוברים על ידם, והם לא כל כך שמים לב, כי לא נמצאים, לא מחוברים אליהם, אבל פתאום דברים מקבלים משמעות. הרב גץ, זכר צדיק לברכה, רב של הכותל, הוא היה ככה בן בית אצלנו ביישוב, שלו שלוש בנות אצלנו ביישוב, וכשנהרג הבן השני, גם הוא שיקר שני בנים, כשנהרג הבן השני שלו, הוא עמד ככה בבית הקברות ואמר, אני מרגיש שהשטן רוצה להפיל אותי, אני מרגיש אותו, אבל אני לא אתן לו. אני לא אתן לו. בזמנו, בסדר, מעשה צד ככה, עבר. באותו היום אני הרגשתי את השטן הזה במצפה יריחו ככה, לכבודו בעצמו עומד על ידינו אצלנו בבית. ומנסה להפיל אותנו עם כל המבוכה שאנחנו נמצאים. ומה עושים איתו? עזבתי את המשפחה. ופתחנו שני ספרים. ספר אחד, קוראים לו הספר הלמה. ספר הלמה. אני התחלתי למלא. כולם מילאו, זה התמלא מהר מאוד. לקחתי גם ספר גדול מאוד. והכנסנו את כל השאלות. הספר השני, זה היה ספר שקראנו לו אולי. אולי אמרנו לו ללכת להביא את האח הקטן, הוא בדיוק חזר מהצבא, למה אמרנו לו ללכת להביא את האח הקטן? ולמה זה, ואם היינו בדיוק זה, ואם ההוא, הלמה הזה מתחיל לבקר ולעלות איזה מין יסורים, למה זה ולמה הוא, ואם היינו עושים ככה, אז אולי... מתחילים להרגיש שמתפרקים. אז פתחנו את הספר הלמה הזה, שני הספרים אולי ולמה, אחרי שפחות או יותר מילאנו את השאלות של היום הראשון, יצאנו מצפי יריחו זה קל. פותחים רק את החלון ועד ים המלח יש ירידה. לא בעיה, זורקים איזה מחלון, רואים את ים המלח. ושני הספרים האלה בים המלח. אצלנו הם בים המלח. לקחתי אבל לספר רבה, כי השאלות עוד גם בדרך, בואו ככה ננסה פה רגע, שנושאים כאן, יש כביש חשוב, משקט, והראש ככה עובד שעות נוספות. אבל הכל נזרק לים המלח. אני תמיד אומר שאני מגיע למשום מה להרבה שיחות. זה לא ספר פרטי שלנו. בספר שלנו בים המלח לקחתי ספר לפי המפגשים שאני משתתף בהם. לקחתי ספר עם מאות מאות של עמודים ריקים עוד יש שם. מי שרוצה יכול להצטרף לשלוח שאלות לספר שלנו, חופשי לא צריך לקבל לנו זכויות יוצרים לזה. למה ואולי בספר שלנו? אבל עם כל זה שהשאלות נזרקות לספר, זה לא פשוט. מחפשים בכל אופן איזושהי תשובה. איזושהי תשובה למה. עם כל זה, השאלה נזרקת, אבל... ואני מאז, כמעט 9 חודשים, אנחנו כמעט 10 חודשים, אני לא כל כך מהר. אני ככה, העיסוקים שלי קצת עברו מסדר הלימוד, קצת יותר עושה קצת בפתרונות הלמה. והגמרא אומרת, במסכת מנחות, מספרת הגמרא, שמשה רבינו ראה את רבי עקיבא. וראה את רבי עקיבא, את גדול הדור, ומשה רבינו אומר, הקדוש ברוך הוא, למה לא תיתן את התורה לרבי עקיבא, הוא יותר גדול ממני? ומשה אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו כך. אז הוא אומר לו, טוב, תראה לי איזה שכר של רבי עקיבא. כזה גדול בתורה, איזה שכר הוא יקבל. ומה הוא אומר? שלוקחים את רבי עקיבא וסורקים את בשרו במסקות של ברזל ויוצא את נשמתו בשמע ישראל. והגמרא במועד קטן מספרת ששני ילדים מתו לרבי עקיבא גם כן, ילדים צעירים. ומשה רבינו כבר יוצא מגדרו, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, זה תורה וזה שכרה. איפה הצדק? למה? משה רבינו שואל את הלמה. לא אני שואל. משה רבינו שואל למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק. כך עלה שהמחשבה לפניו. אבל השתוק הזה, אני אומר את זה בעדינות. כשמשה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה שתוק, שתוק ככה, כמו שהמסר אומר, שתוק, שתוק. ככה אומרים למשה רבינו? מתי אבא בבית אומר לילד שתוק, אלא, נודניק, כמעט ולא משתמשים במילה הזאת. מבלבל את הראש בצורה חמיגה. מתי מורה אומר לילד שתוק כבר, שום את הפה בעברית שלנו. ככה אומרים למשה רבינו ששואל שאלה עניינית, זו תורה וזו שכרה, אומרים לו תשתוק. אני חושב שהתשובה היא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תתעסק בנושא הזה. בנושא הזה אל תתעסק בשאלת הלמה, אל תתעסק. מדוע? לא שאין תשובה. יש תשובה. אבל מתי התשובה? בעולם הזה אנחנו לא יכולים להבין את התשובה. זה תשובות שתכף אולי בכף אני גם אנסה כן אולי קצת לגעת. בעולם הזה אין תשובות. אחרי 120 שנה נקבל את התשובות. עכשיו, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תראה, לא נעים לי, אני מסתיר איזה סוד. אני חושב שהמשל הוא אם נקבל איזה מכשיר, איזה מחשב ככה מאוד משוכלל, אבל בטעות. ישאר שם רק הוראות בסינית, ישכחו לשים שם את ההוראות בעברית. קניתי מחשב חדש, לחצים על הכפתורים, קצת עובד ופתאום זה נתקע ורצים לחנות, תראה מה זה המחשב הכי יקר, תראה מה זה. הוא אומר, אל תתרגל, זה מחשב מצוין, אין בו שום תקלה. אתה רוצה לתפעל אותו כמו שצריך? תירשם לחוג באוניברסיטה בסינית, תלמד, אם תצליח תבין, אז... זאת אומרת, השפה שאנחנו מדברים איתה כדי להבין את התשובה, בשבילנו זה סינית, להבין מה זה נשמה. אנחנו משתמשים בהרבה מושגים שאיננו שאתם מבינים, אבל אני חשבתי. נשמה ורוח ונפש וגן עדן, אנחנו בטוח אנחנו שאנחנו מבינים מה שאנחנו אומרים. אבל האמת שאנחנו לא מבינים כלום. אין מדברים באיזה סימנים שאין איזה משמעות. בעולם הזה אין אפשרות מעשית להסביר את הנושא הזה. ולכן, אומר לו, הקדוש ברוך הוא למשה תשתוק. תשתוק, משמעות הדבר, חבל שתכניס את עצמך, כי אתה תכניס את עצמך לנושא שאתה לא תצא ממנו ולא תגיע לעולם להבנה האמיתית של מה שקורה. לכן המדרש אומר, עוד רק מדרש רבי ישמעאל, אבל אני לא אעריך עכשיו במדרשים, רבי קשה. אנחנו יודעים על גזרה, מה זה גזרה אומרים? גזרה במשון נגזרת. זה עם פאזל. לוקח משהו, יש איזו גזרה. הגזרה היא משהו גזור מתוך איזה משהו גדול. אנחנו תמיד מסתכלים רק על הקטע האמצעי. אבל הגיע אלינו, באחד הימים הראשונים, הגיע אלינו המורה שבא לשניהם. אמר הרב שוורץ, מי שאתה מכיר אותו, הוא היה ככה המורה הראשון שהסתובב בהתיישבות, במסירות נפש, מסע מישות לישות. יהודי כבר מבוגר היום. הוא מעלה את שניהם. הוא מגיע אלינו הביתה, וכמובן לראות אותו, להיזכר, בריתות של שניהם, אני בוכה, והוא בוכה, וכולם בוכים. ואני אומר לו, במסגרת השאלות הקשות, אני אומר לו, במברון, יש לי שאלה. אומר לי, מה? אמרתי לה, אמרנו בהלוויה, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. השם נתן, מובן, אתם יודעים שיש השם זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. היה צריך להגיד, השם נתן, ואלוקים לקח. מה זה השם נתן והשם לקח? הסתכל אליי, ונו, מה התשובה? אז אמרתי לה, אני חושב שיש לי תשובה. עומדה ככה, ראש ככה. אמרתי לה, נראה לי, כשקיבלנו את שני הילדים, בחדר לידה, אני חושב שאין אף אבא שעומד שם ואומר לו, תשמע, יש לך בן, בת. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, למה עכשיו ולא עוד שבוע? בדיוק עכשיו פתאום מסתדר לי. למה לא עוד יומיים? לא הייתה יכולת שהלידה תהיה בצהריים ולא בלילה, גם לא ישנתי כל הלילה. הוא אומר, ברוך השם, אבא שמח. האמא לא יודע, היא ככה, חדר לידה. אבל אבא שמח, הוא אומר, מזל טוב, מסתכל על השעון, 2 בלילה, 3 בלילה, שבת. מי עושה חשבון? אמרתי לו, כשאתה באת, לא אמרתי לך, תראה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בדיוק בזמן הזה, לא כל כך הסתדר עם העבודה. אלא מה? השם נתן. אותו הקדוש ברוך הוא שנתן במידת הרחמים, זה בדיוק אותו הקדוש ברוך הוא שלקח. וכמו שלא שאלנו שאלות שקיבלנו למה בזמן הזה ולא בזמן אחר, גם כשהוא לקח, אנחנו לא שואלים שאלות למה עכשיו ולמה לא עוד 70 שנה. אז מה זה איש עם השם מבורך? בכל אופן, באמצע, השם נתן, השם לקח, טוב, הסברתי, אני לא יודע מי שם, שהוא שאל. נו, אז מה זה איש עם השם מבורך? אני לא מברכים אותו, בכל אופן לקח. לא ידעתי תשובה. אשתי שתהיה בריאה, אני לא יודע איך לקוחות נפש היה לה. אשתי אומרת, איש עם השם מבורך על הזמנים שקיבלנו אותם. אמרתי לה, את בטוחה? היא אומרת, כן. אמרתי, תראי, אולי לפני שנים נולדים, היו אומרים לנו, תשמעו, אותו תקבלו לגיל 24, וזה 12 וחצי. ואחרי כן ככה פתאום יעלמו, תהיי מוכנה? היא אמרה, כן. זה יהי שם השם מבורך. נהננו מהם, ולא נחל. כמובן, כל ילד, ילד ממוצע ורגיל. נהננו בנו השנים האלה? אמרה היא שם השם מבורך. אבל בכל אופן, הלמה הזה לא עוזב. אני מחפש. וגם אם אני קצת לא נעים, שאני קצת שבור, מותר להיות עצוב, עשו להיות עצוב, סיפורי צדיקים, על גיבורים, שלא הורידו דמעה, ואני בוכה. ואני רוצה פתאום איזה ספר, שמספר סיפור לפני 100 שנה על הבן איש חי, מזרחו של הבן איש חי בבגדד, בעיראק. שהיה שם יהודי שקראו לו רבי שמעון אגסי. ורבי שמעון אגסי נפטרו לו 3 ילדים, וכשנפטר הבן השלישי הוא נשבר לגמרי. היה שבור לגמרי. ולא ידע מה לעשות עם עצמו עד שהגיע בן איש חי, והבן איש חי נתן דרשה, ובדרשה של הבן איש חי התיישבה דעתו. והיה שם איזה קיצור של ידע, של מה שהוא אמר לא כל כך ברור, ואז אותו רבי שמעון אגסי כתב ספר לזכרו של הבן, קוראים לו בני אהרון, על שער הגלגולים לרב חיים ויטל. ושם נמצאת הדרשה במלואה. נו, איפה אפשר למצוא ספר לפני 100 שנה, על שער הגלגולים, רב חיים ויטל? ואני, כשאני קיבלתי, ראיתי את הספר הראשון, אמרתי, לא יעזור, אני חייב את הספר הזה. אני מגיע לשום ביישוב בערב, ואני אומר, מי שיעשה, יכול לעשות איתי חסד, אני מחפש את הספר בני אהרון. אחד מהתושבים אצלנו ביישוב, הוא אומר, יש לי את זה בבית. הוא אומר, תעשה לי חסד, אני אקח את הספר הזה. הוא אומר, אל תדאג, כשתבוא הבית, תרים את הטלפון, יהיה לך כבר את הספר בבית. כשהגעתי הבית, הספר היה בבית. אומר הבן איש חי, רק עם משפט אחד מהדרשה שלו. רבי שמעון מביא שם את הסיפור הידוע על ברוריה ורבי מאיר. אני קראתי את הדרשה, את המדרש הזה במשלי, לא יודע כמה פעמים. דיברתי על זה, אבל אף פעם הבנתי, בסדר, הדרשה. כשאני קראתי את הדרשה עכשיו, שמה, אני לא, לא יודע, לא מצליח להבין דרוגי, איזו אישה לי הייתה, לא סתם, הדרשה הזאת מתייחסת לפסוק, יש את חיים מי נמצא, בואו, מה הסיפור? בקצרה. רבי מאיר נפטרו לו שני ילדים בשבת, ורבי מאיר מגיע הביתה ואשתו, מה באופן טבעי, היא מעלה אותם למעלה, מכסה אותם, מה באופן טבעי, תקרא לבעלה. שני ילדים נפטרים, איזה אישה לא קוראת לבעל שלה. ורבי מאיר, גדול התנאים, אני לא מדבר על מישהו, רבי מאיר, גדול התנאים, סתם אישה רבי מאיר. והיא מעלה אותם למעלה ולא קוראת, הוא מגיע מוצאי שבת, הוא מגיע הביתה, איפה הילדים? בוא תעשה הבדלה קודם. נותנת לו לשתות הבדלה, וזה לא כתוב במדרש, אבל אני כמעט משוכנע שנתנה לו יין, הרבבה לו אולי קצת איזה, קצת משהו חריף בפנים, נתנה לו כוס חזוני שכחה, ואמרת לו קודם תשתה, את הכל ככה תגמור. תנו שכר לעובד, שיתחיל קצת, נתנה לו לשתות, אבל היא מרגישה שעדיין היא לא יכולה להגיד, ואין לו כוחות נפש בשביל זה. איפה הילדים? הלכו, אבות בנים, תלמוד תורה, חכה. בוא תוכן, מלווה מלכה. נותנת לו לאכול. ממש, אני לא מצליח להבין איך היא עשתה את זה. חליפה ניתי ואיפה היא הייתה. בכל אופן, די, גמרנו לאכול, איפה הילדים? אומרת לו, תשמע, לפני חצי זה שאלה בהלכה. שבוע, מישהו בא נתן לי פיקדון, אני רוצה את זה בחזרה. לתת לו או לא לתת לו? אומר לו, איזה שאלה? עדיין חייבים להחזיר את הפיקדון. מה עושה? מעלה אותו למעלה, והוא רואה את הבנים, והוא נשבר. והוא בוכה, הילדים, התורה, ומה שלמדו, והצדיקים, ומה קרה, והוא מתחיל להישבר. עם כל זה ששתה ואכל. היא אומרת לו, ולא כך אמרת לי, קיבלנו פיקדון, צריכים להחזיר את הפיקדון? הנה, בא לפיקדון ולקח את הפיקדון. שמע את זה ונרגע. וזה מסתיים הסיפור. שואלה בן ישחי, שאלה גדולה, מה הדרשה הזאת הרגיע את רבי מאיר? בעל הפיקדון לקח את הילדים הקטנים, יכול גם לקחת את הפיקדון הזה בגיל 90, בגיל 100. אז מה בעל הפיקדון? הוא בוכה למה הם מתו צעירים. אז מה עם בעל הפיקדון? צריך לקחת אותם בגיל 12, בגיל 24. מה בגיל 120? אפשר להוציא פיקדון בגיל 120? אומר הבן ישחי, יסוד גדול, אני רק אגיד משפט אחד, אומר הבן ישחי, וזה כמה גמרות שהוא מביא, שתמיד המושג פיקדון מופיע במיטה של צעירים. משמעות הדבר, אומר הבן ישחי, לא, איך זה, גם אני לא מבין הרבה, אבל אומר הבן ישחי, יש שני סוגי נשמות שיורדות לעולם. יש נשמה שהוא קורא לזה נשמה חדשה, שהיא באה לעשות איזה מסלול ארוך, המסלול הרגיל של בני אדם רגילים. וישנן נשמות שיורדות לעולם, הוא קורא להם נשמות שכבר היו ובאות לעשות איזשהו תיקון בעולם. והתיקון שלהם מוגבל לזמן מוגדר שהם צריכים לעשות את התיקון. באותו רגע שהם עושות את התיקון שלהם, מסתלקות לבית העולמה. לא צריכות להיות דקה אחת יותר. ולכן זה מסביר לנו מה קורה לפעמים שאישה חס וחלילה יש לה הפעלה. מה הבן הזה עשה? עשה משהו? מה הוא עשה? אפילו לא ראית אוויר העולם. אז מה זה שהוא נוצר בו כבר נפטר? חודש, חודשיים, שלושה חודשים, מה הוא עשה? אלא פה כבר אומר בעליבות משה ומשה פיינשטיין, על אותו יסוד של רבי ישחי. שזה פשוט תיקון של נשמה שהייתה צריכה לרדת לעולם, כי מה אומרת שהוא בא מרגע שהוא נוצר, יש לו כבר עולם הבא. הרגע הראשון של היצירה שלו. זאת אומרת, זה הוא בא שהיה, זה נשמה שהייתה צריכה להגיע לעולם הזה, לפרק זמן, חודש, חודשיים, כל אחד בשביל. אותו רבי שמעון הגסים נרגע מזה, וגם אני קצת התיישב דעתי. ואז ראיתי משל יפה של החפץ חיים. החפץ חיים נתן משל. זה טוב לזמנו, הוא דיבר על זמנו על הכרכרה, ונעשה את זה עד היום. הוא אמר, החפץ חיים, משל, איזה יהודי כפליחה, שבא מאיזה כפר נידח בא לעיר, שהלכו אותו לסדר משהו בעיר, בעיר הגדולה. כפר של טיפשים, לא חכמים, והוא מגיע, מלא לאוטובוס, ונתנו לו פתק, אמרו לו, אתה צריך ללכת שם, לרדת באיזה... לסדר את העניינים שלנו. והוא עולה, וכל אחד עולה לאט, ואומר שהם שומעים אותו כרטיס, אותו מחיר. והוא אומר שאחד יורד, על השנייה, השלישית, רביעית. אומר לעצמו, אני חשבתי שאנשי הליב האלה חכמים. קונים כרטיס, וכל אחד במקום להמשיך לנסוע, אני לא מוריד אף אחד. לא אומר לו, תרד, כל אחד זה יורד פה, זה יורד שם. אני אראה מה זה להיות חכם. אני אנצל את הכרטיס הזה עד הסוף. הוא יושב ונהנה מהחיים, עוד אחד יורד, עוד אחד יורד, עוד אחד בחכם שלנו, מגיע לתחנה האחרונה, ואנחנו לא אומר לו שום דבר. עכשיו הוא רואה שמגיע לאיזה מקום שיש הרבה אוטובוסים שם, ואנחנו אומר לו, חבר, בבקשה, צריך לרדת. אומר, מה, גם פה תחנה סופית סופית. הוא אומר, תשמע, יש לי פתק, אני הייתי צריך לרדת, איפה תגיד, איפה אני צריך לרדת? הוא אומר, למה לא שאלת? אתה צריך לרדת 10 תחנות לפני כן, למה לא ירדת? הוא ראה כבר שהוא מתחיל להסתבר שהוא לא כל כך חכם. הוא אומר, אז מה עושים עכשיו? הוא אומר, תשמע, חכה 1.5 שעה פה בחוץ, מצחקה, כשהגיע אוטובוס חדש. מה עם הכסף? הוא חסך לנו כסף. תקנה עכשיו כרטיס חדש, ואל תשכח לרדת בתחנה הסינית. הוא אומר, חפץ חיים, אנחנו נוסעים באוטובוס. אנחנו חושבים שמי שירד בתחנה ראשונה, תחנה שנייה, תחנה שלישית, אנחנו אומרים, מה, נזכן. ירד בפני הזמן. מי שיורד בתחנה כמעט הסוף, הוא המיושב ירד בתחנה הסופית. זה שירד בתחנה 1, 2, יוצאנו 12, יוצאנו 24, ירדו בדיוק בתחנה שלהם. לא תחנה לפני ולא תחנה אחרי. אין לרדת לפני הזמן. לכן, הרמב"ן היה לו תלמיד שהיה מאוד חולה. הלך למות. הרמב"ן הלך לבקר אותו, הוא ראה כבר שאין הרבה מה לעשות. הרמב"ן אומר לו, תשמע, אני כבר אומר שאין הרבה מה לעשות, אבל לפחות אני אדריך אותך, אני אספר לך לאן אתה הולך עכשיו. אתה מסלול הרמב"ן, אנחנו יודעים שהיה מגדולי מקובלים. אני אדריך אותך, אספר לך, תלך מהשער הזה, ואחרי המיטה תלך לשער, תן לך את המסלול. ואחרי זה אומר לו הרמב"ן, שאתה תגיע לשער האחרון, לאחד האחרון, תשאל למה נפטרת צעיר. וכשתהיה לך התשובה, אמר הרמב"ן, מה אני אגלה לך, איך עושים את חילול חלום? תתגלה אליי בחלום ותגיד לי, אני רוצה לתת תשובה מאוד מסקרנית, למה נפטרת צעיר? אחרי שבוע מופיע, התגלה תלמיד לרמב"ן. הרמב"ן אומר לרמב"ן, תשמע, הרגשתי שאני הולך במקום מוכר. כל מה שאמרת לי, מילה למילה. כל מקום שתראית לי שאני הולך, הכל היה מדויק. אומר הרמב"ן, נו, לשער האחרון הגעת? אומר, הגעתי. אומר, שאלת? לא, לא שאלתי. הרמב"ן, למה זה הכי חשוב? למה לא שאלת? הוא אומר לו, כשהגעתי לשער, ראיתי שאין שום שאלה, להסתלק. כשהגעתי לשער, ראיתי שאין שום שאלה. למה יש הרבה למה? שמה אין שאלות. לכן, כבר לא יעריך הרבה, גם לי קשה השיחה הזאת, אבל אנחנו בטוחים שלבנים שלנו טוב. הרמב"ן אומר, בנים אתם השם אלוקיכם, אל תתגודדו ואל תשימו כוחם ביניכם למת, כשמישהו נפטר, עשו משרות, עשו את השערות, ועשו... אומר הרמב"ן, למה? כי ישנה הבטחה בקיום הנפשות. ישנה הבטחה. ואומר הרמב"ן, אין ראוי לכם להתגודד ולהיקרח על נפש, אפילו ימות בנוער, אפילו ימות מישהו צעיר שהכאב הוא כאב עצום. תדעו שלא הוא טוב. אבל הדמעות יורדות. אני תמיד מתפעל לקדוש ברוך הוא, ברוך השם הקדוש ברוך הוא את התפילה הזאת שומע. אני כאן רואה שהיא הרבה טישו בכיס. תמיד אני מפלא שהבכי לא יתפוס אותי באמצע השיחה. אז אני מקווה שזה... שהתפילה שלי תתקבל גם עכשיו. אבל הדמעות ירודות, זה אפשר לעצור. ופתאום תפסנו את עצמנו, בוכים, זה טוב, פתאום אתה שומע סיפורים, שומעים איזו דמעה, אפשר להיות עצובים, טוב מהם, טוב אז טוב. אז איפה זה מסתדר? אנחנו כן בסדר, לא בסדר. דברים לא מבינים למנוחה. שוב לא מחפש, אומר הרמב"ן, ולא יאסור הכתוב הבכי, כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים. אומר הרמב"ן, מה? שאדם לא יבכה? איפה כתוב שאדם לא יבכה? לא כתוב בשום מקום בתורה שאסור לבכות. מה, שמאבדים ילד זה חפץ שזורקים לפח? ודאי שאפשר לבכות, ודאי שאפשר להיות עצובים. יש שאלה ברדב"ז, יש שאלה התגלגלו, פתאום הרדב"ז יש לו אלפי תשובות. הרדב"ז פתאום, חיפשתי, פתאום הרדב"ז נפל איזו תשובה, שאלו את הרדב"ז, לפני גדולי משבעים, לפני 500 שנה. שואלים אותו על גדול הדור, שנפטר לו בן ולא הוזיל דמעה אחת. זה טוב או לא טוב? זה דוגמה ללמוד ממנו. חשבתי בטח, הרדב"ז יגיד, וואה, כולם ללמוד איזה מצוין, מה זה, איזה אמונה, איזה קורוח. אומר הרדב"ז, אני אקרא בלשונו, זו מידה רעה, מורה על קושי הלב ועל רוע תכונות הנפש, והיא מידת אכזריות. אבל מה? אומר הרדב"ז, מה? לא נוריד ממה? מה איפה, מה זה? אנחנו חיים בעולם, מה זה? הקדוש ברוך הוא מציב דבר כזה. אבל מה כאן זה הנוסחה המיוחדת? זה בכי לא, לא הרי נמצא בעולם שכולו טוב. הבכי זה לנו, זה כאב עצום, זה כאב שיש לי. אי אפשר לשאר את לחיות בבית וכל מגירה וכל ארון וכל ספר וכל חג וכל השכון זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש. אבל אני רוצה לעבור לחלק השני. גורמים את השיבה, אתה לא מעריך הרבה, גורמים את השיבה וצריכים לחזור בחזרה. וזה משבר גדול. אמרנו, אנשים מתפזרים, צריכים לעזור לעבודה, בילדים, ללימודים, מנחדים, לבנות, לעבודה, לבית ספר. ויש לנו, אנחנו יכולים עכשיו להישאר בבית עם פתק. עוד מצלצלים, אל תמהרו, לא צריך לחזור. להיות עצלן בבית עם אישורים עוד גם, תעודת שחור, אז אנחנו מסודרים. מה עושים? איך אפשר לחזור בכלל לחיים? פתאום העולם נראה... אני בכלל שאני מצפה, זה עולם אחר. העולם בכלל משתנה לי, מקצר לי, זה לא, זה עולם אחר. איך עוזרים? כל הלייב ליל השביעי, אנחנו כל כך אחלה ליל השני. אבל מטריד אותי, איך, מה עושים? כולם שואלים, איך עוזרים? אחרי כן, אומר לי, מוכרת הולכים בית הקברות, אבל אחרי כן, הולכים לעבודה, לא הולכים לעבודה. הקדוש ברוך הוא עושה חסד, ומגלגל לידי את הרשב"ם, שקראתי אותו, אני לא יודע כמה פעמים, ודיברתי עליו כמה פעמים, אבל כמו שאמרתי, זה אומר במישור אחר. אומר הרשב"ם, הרשב"ם הזה מאז, לא יודע, הוא ככה מלווה אותי, יש לו רשב"ם, אומר, כשמתו לאהרון שני הבנים, נדב ואביהו, אומר משה לאהרון, ויאמר משה לאהרון אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש. מביא רש"י, מי זה קרובי הקדש? נדב ואביהו, שניהם שמתו, זה הקדושה. פשוט מדברים על זה. כמו שאמרתי, אני אצלי פה דברים לא עובדים ככה. אני קורא את רש"י הזה ואני אומר, מה, שני בנים מתים? איזה קידוש השם יש בזה? שני בנים מתים בקרובי הקדש? מאיזה קידוש השם? איזה קידוש השם יש בשני בנים מתים? מה הקידוש השם יש בזה? לא, לא מצליח, רש"י ככה פתאום מפריע לי, מה איזה בגלל שאני שני ילדים מתים? פתאום אני שם ברשב"ן שם. אומר הרשב"ן פירוש אחר לגמרי שהרשב"ן הזה מאז הוא לא עוזב אותי. נכנסתי גם לאוטו. אומר הרשב"ן כך, אומר משה לאהרון, אתה בטח עכשיו רוצה ללכת הביתה. אתה כהן גדול, איך אתה יכול לחזור לעבוד? כהן גם צריך לעבוד בשמחה, אתה יכול ללכת לעבוד? טוב, אתה עכשיו רוצה להגיש לי עכשיו מכתב התפטרות, להגיד, גמרנו, אני לא יכול להמשיך לעבוד, תחפש כהן גדול חדש. אומר לו משה לאהרון, ותראו את הרשב"ן, אני אקריא את הרשב"ן, אל תניח את העבודה שאתה כהן גדול, ולא תצא ולא תכלה, אלא יתקדש הקדוש ברוך הוא בעבודתו על ידך. וכאן המשפט שאצלנו זה לא זה. וזה כבוד השכינה. שרואה את בניו מתים ומניח אבלות בעבודת בורו. נגיד עוד פעם. אומר הרשב"ם זה כבוד השכינה שרואה את בניו מתים ומניח אבלות בעבודת בורו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה אומר משה לאהרון דבר פשוט. מה זה הקדיש? ואהרון קדיש אומרים שם מילה אחת על הנפטר. מילה אחת על אהרון הנפטר. אין. אז אהרון קדיש אומרים מילה אחת על הנפטר וזה עובד על הנפטר. אז מה זה הקדיש? אבל יש לו הרבה כעסים על הקדוש ברוך הוא, מניסיון. הרבה. מה זה הקדיש? ואז מה זה עושה למפטר? עושה לו רע, הקדוש ברוך הוא, תראה, אני לקחתי אותך, כי כנראה זה בסדר, אני לא מבין, אני מבין את זה אחריכם. ותראה למה אתה, משפחה, מקטרגת, מכועסת, תראה מה יצא לי מכל הסיפור הזה. אבל כשמשפחה אומרת, תתקדל ותתקדל, השמו של הקדוש ברוך הוא, משמעות הדבר הקדוש ברוך הוא, תראה, המשפחה מקבלת, לא מבינה, לא מצליחה להבין, יש להם שאלות, יושבים, בוכים, כמו שאתה רואה, אבל מקדשים את שמי. השכר בשבילך. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, משה לאהרון, אתה יודע מה הקדיש שלך? להגיד בבית כנסת זה קל מאוד להגיד, בבוקר הולכה אבית, עוד מרבים לפני העמוד, התור שלי, התור שלך, זה עבודה קלה. הקדיש שלך זה לקום לעבודה בבוקר. אם אתה הולך לעבודה, זה הקדיש. אם אתה ממשיך את השגרה, זה הקדיש. זה מקורי הקדיש, כך אומר הרשב"ם. מאז הקדיש, הרשב"ם הזה לא עוזב אותם. אמרתי למשפחה, קדיש זה קל. אבל אנחנו הולכים להגיד קדיש 24 שעות. בגלל זה אני גם נמצא פה. אנחנו הולכים להגיד קדיש 24 שעות, משמעות הדבר שלך, שגרה שלנו, תהיה ששגרה של קדיש. אתם חוזרים לבית ספר, אמרתם קדיש. אתם לא חייבים, אחי. אתם חוזרים, זה הקדיש שלכם. ואנחנו חוזרות לעבודה, לא יכולים להגיד קדיש, זה, חוזרות לעבודה, זה הקדיש שלכם. זה קל להגיד את זה. אני רוצה להביא, בזה אני מסיים, גם לי כבר קשה, שלוש דוגמאות של הקדיש. אני בדרך כלל ככה משתדל ללכת לכל חתונה ביישוב, יש תפקיד. ומיד אחרי ה-30 חתונה ראשונה, עד ה-30 חתונה לא בסדר, אפשר ללכת. נגמר ה-30, אצל ילד זה יותר קל. למה ילד יותר קל? אצל הורים זה אבלות שנה. אצל ילדים נגמר אחרי חודש, מה ילדים ככה זה... לא שווים כל כך, רק חודש אבלות ו... הטריד אותי.
ההורים שומרים ממני.
מה?
ההורים שומרים ממני.
אבלות הילד לא מסתיימת כנראה עד 120. הורים, דרך הטבע, אז שומרים אותם בנים ששנה שלמה עוד יזכרו. אחרי זה, שכחה. ילד, ואני שומע את זה מכאלה שכבר... חשבנו שהזמן יצא, אנחנו כבר 10 חודשים, אבל זה כאילו זמן כאלה אתמול. לכן עושים הרבה אבלות, לא צריכים להגיד אבלות בהלכה, אבלות היא כבר קיימת גם בלי, בלי הלכה. ואחר כך הלכה 30 יום בהלכה מותר ללכת לחתונה, צלצל אחד לאחר. יש לנו חתונה, ואני כמובן, ברגע ראשון רוצה להגיד לא, אבל הרשב"ם עומד לידי, אומר לי כן. כבר מדבר במקומי, כבר כשהרב צלצל, אני אומר כן, זה כבר אני, זה לא אני מדבר, הרשב"ם מדבר במקומי. הוא אמר, כן, טוב, די, גמרתי את הכן, כבר אפשר לה, גמרתי את הכן, ואז אני לא אשתה את זה, אז אמרתי שאנחנו הולכים לחתונה. איך נלך לחתונה? זה לא ביישוב, אבל זה עיר, בשבילה. אז כמובן שלא הולכים, בסדר? לא הולכים. ואנחנו מגיעים עד שמגיע היום של החתונה, כמובן שלא הולכים, ומגיע בוקר, בצהריים, והרשב"ם מופיע ואומר, צריכים להגיד קדיש, אין קדיש. אם אתה לא מופיע, חילול השם, במושגים שלי. אבל איך אני אנהג, שימו על הבן שלי שיהיה בריא, תיקח אותנו לעיר, אנחנו נוסעים שם, נסיעה עבודה, נגיעים לאולם, למחווה, לא ככה. ואנשים שמחים, ומגרש חניה גדול, ואנחנו יושבים שם ובוכים, בוכים, איך לצאת מהאוטו? אני אומר לבן שלי, תשמע, אני מצטער מאוד, אחורה פנה, אנחנו נהיה הולכים. טוב, שוב, ממש מניע, טלפון מהאבא, צלצל, אמר לי, סיפור לי שאתה פה למטה, אני חתונה לא מתחילה, לא מחכים לכם. נו, אז מה שאני אגיד לה שאני בורח? אז הרשב"ם סוחב אותנו, אנחנו מגיעים לעולם, אוי, אני לא יודעת מה זה מגיעים לעולם, אין חתן ואין כלה, כל העולם אתה מרגיש, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ואנחנו עומדים ליד הדלת, טוב, הגענו, ראו אותנו, התחילו, לא אישי, אמר לי, עד הדלת נברח. שככה, מהחתונה נברח מיד, ומה הקדוש ברוך הוא תעזור לי, שרק לא, שבטעות האבא לא יקרא לי לעלות, לתת שם איזו ברכה. אני זוכר את עצמי עומד, מתפלל, הקדוש ברוך הוא יותר מתפילת מהירה. תעזור לי, אני לא, זה לא בשבילי. ובסדר, ברוך השם, קריאת הכתובה מכובדת, וזה, ברכה ראשונה ושנייה זה וזה, מצוין, שלישית, רביעית, חמישית. מגיע לשישית, אני אומר לבן שלי, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. הנה, התקבלה תפילה שלי, שביעית, תיתנו לי שם לשיר. נהיה לי על הדעת. הגענו לברכה השביעית, וכמובן, אני אבוא עוד, אף שנצפה יחור, וכולם, אני זכור חורת באותו רגע. תפס אותך מאחור, אני זוכר תפס לי את היד. ומעמיד אותי תחת החופה, מזל שהכלה הייתה במרחק, כי לא נשאר הרבה יין, והיין שם פיצוץ לכל... ואני צריך של השיר, עוד יישמע בערי יהודה וחוצת ירושלים. והרשב"ם הזה נעמד על ידי, אני חושב שאין אנשים חושבים שזהו, הרשב"ם עומד על ידי ואומר לי, אתה אומר קדיש עכשיו. אתם יודעים מה עשיתי? אמר שאותי, עוד יישמע בערי יהודה, ובראש שלי עבר המילים של הקדיש, ואמרתי, אני שואל, זו יצירה מוזיקלית, מישהו יודע לעשות יצירה כזה, זה משהו מיוחד. ואני שואל, שמעתי, שמע בערי יהודה, ואני אומר שאני באותו רגע אומר, קדיש לעילוי נשמתם של שלמה ונשמה. זה הקדיש שלי. נגמרה החופה, עוד לא שברו את הכוס, אבל אנחנו כבר היינו כבר רחוק, כבר מחוץ לעולם כבר. אחרי זה בר מצוות, מיד שבוע אחרי כן. מה זה לעמוד בבר מצווה? אתה דורש, אני לא בבר מצווה, אני יוצא מבית כנסת, לתת דרשה, הילד עומד, ואני צריך לעבור לארבע עמדות, יש דרשה, מיד שבת אחרי כן, צריך לדרוש, כל המחזור של הילדים, ילדים בגיל של הבן הקטן. ואני קם בבוקר, התפילה שלי יוצאת בשמונה, ואני אומר, היום, כמובן, קמתי מאוד, אמרתי, טוב, הבטחתי שאני, לא הבטחתי, ברור שאני צריך לדרוש, אז אף אחד לא חושב אחרת. ואני קם בבוקר, קמתי מוקדם, אמרתי, היום הולך לוותיקין. בסדר, מגיע פעם למגרש של ותיקין, לקום ותיקין, ואני לא אביא אמר, כולם ידעו שאני. לא יפטרו אותי בגלל שלא הגעתי לדרוש לילך. אני אומר, אני שומע, עכשיו ראש המועצה דתית אני מכוסה. אז אמרתי, לקום ותיקין, לא הולך אצלם בדרך כלל. קמתי מוקדם מאוד, פתחתי את הטלית, פתחתי את הדלת. רוצה לצאת החוצה, את מי אני פוגש שם את ידידי הרשב"א. הרשב"א אומר, בורח מהעבודה, זה קידוש השם, תחזור הביתה. חזרתי. בחמישה לשמונה אני צריך לצאת, אני אומר, רגע, יש אצלנו מנהל חב"ד, ככה בתשע ברבע. אמרתי, אצלנו אני אף פעם לא הולך, אף פעם, ותיקין עוד קרה. אמרתי, חב"ד, לא, תשע ברבע זה כבר משבש לי את כל סדר היום. מגיע להם פעם אחת, לא מגיע לחב"ד שאני אלך אליהם. עכשיו אני אלך לחב"ד. אני חוזר הביתה, מתיישב, מוציא את הספר, יש לי עוד שעה וחצי, כשאמרתי שמתחילים להתפלל. הרשב"א ואומר, אתה בורח? ואז הרשב"א מביא אותי. אני לא אספר לכם לעמוד מול הילד הזה, ועשיתי... אבל כן, הדרשה הייתה, אני לא יודע, אני לא זוכר את המשפטים, אבל... שניים, שלושה משפטים, מזל טוב. ברחתי טוב שמיד אחרי כן מוסף, אפשר לשים את הטלית על הראש והייתה כבר ספוגה שם, אפשר לסחוט אותה אחרי כן. אבל סיפור אחרון, וזה אני מסיים, כי גם הזמן וגם אני כבר לא יכול יותר. בזמן השבעה הגיעו אלינו הרבה צבא, המון חיילים, המון, כי אני יותר צעיר, גם היה באיזה סיירת, המון חיילים, כמו שהוא אמר שם שצריכים לראות איזה שלט שם מדרשה צבאית. כל הזמן אמר חיילים, אני לא יודע איך קודש בכל תהיה לי כוח, כל הזמן דיברתי. ופתאום הגיעים חיילים עם כומתות אדומות, יפה צמיחה, קצין, אומר לי, תשמע, אתה יכול לדבר עם החיילים שלי? אני באמצע השבעה. אמרתי, תשמעו, אני אומר לו, מי אתה? כי כל אחד שאלתי. אמרתי לו, מי אתה? כי אני יודע, שני הבנים שלי, מה הם קשורים אז הוא אומר לי, אני מדובדבן. אמרתי, שני הבנים שלי לא היו קשורים מדובדבן, אני זה שנהרג, אני יודע מה, השני בדרך חיים ארוכים. הוא אומר, לא, אתה לא קשור. כשאני שמעתי שבאת מדבר, אני רוצה שחיילים ישמעו. טוב, ישמעו. עכשיו דיברתי, אני לא זוכר אפילו מה, דיברתי איתם, ואחרי חודש, אני מקבל טלפון, אמר לי, אתה לא מדבר, אתה לא זוכר מולך את השם הפרטי שלי, מי אתה? אני הקצין מדובדבן. טוב, מה אתה רוצה? אמרתי, זה עשה לי התעוררות ביחידה, ואני רוצה שתבוא לתת שיחה. אמרתי אותו, באיזה יום? אמר לו, כל יום. כל יום קיבלתי שוב מפקד היחידה, כל יום. אמרתי, תשמע, כל יום לתת שיחה? מה אני לא יכול? כל יום לתת שיחה? הוא אומר לי, לא, רוצה שוב בגמרא. מה, שוב בגמרא? מה, היחידה לוחמת? מה איזה גמרא? הוא אומר, יש לנו איזה שעה אחרי הצהריים, לא מבטיח לך שכל חיי יהיה כל הזמן, כי יש להם הרבה עבודה, אבל מי שיהיה, כל יום אני רוצה שיעור. אמרתי שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח, אני, איפה אני? בסדר. אני יוצא. הרגשתי פה משהו מיוחד, החיבור שלי ליחידה, שלא הכירה, אומר לי, תראה, אנחנו מכינים את השיעור לשיחם של שני הבנים. החיבור הזה לצבא, אני הרגשתי פה משהו מאוד מיוחד. גם משהו מיוחד, דבר ראשון, אתה מגיע לבן הגדול, אבל לא דבר, גם חודש אחרי שהתאונה בדרך כלל בתאונה לא מעלים בדרגה, ככה בדרך כלל, משנה רב, מעלים אותו בדרגה. תאונת דרכים זה לא כל כך. ובדיוק חזרנו ביום ה-30, חזרנו מהר המנוחה, מבית הקברות, אז מגיע למג"ד ואומר לי, תשמע, יש לי איזה תעודה בשבילך, מראש אכ"א, מה התעודה? הוא אומר, העלו אותו בדרגה. אז אחרי חודש קיבל סרט. טוב, אמרתי, התחלתי לבכות, אמרתי, אני מרגיש פה משהו מיוחד, לא סתם. אחרי חודש, לעלות אותו בדרגה, אחרי יומיים צלצלים אליי, מהצלחת החייל, שלא ייבהל, שמפרקים שם גם את המצבה. אמרתי, מה מפרקים את המצבה, מה קרה? קבעו אותו בתור סגן, עכשיו צריכים לקבוע אותו בתור סמל, צריכים להחליט את המצבה, אתה... למה הדבר הזה... אפשר... למה זה אצלי הקשר הזה, וזה אני יותר מסיים. למה הקשר, כל הסיפור הזה עם הצבא, תכף תראו, הוא משהו מאוד מיוחד. שלמה באותו יום, הוא יצא בבוקר באזרחים. הוא היה בצהריים צריך להיות איזה בסיס. ושם הוא היה צריך ללכת עם מדים, אבל הוא שכח את המדים בבית. הוא צלצל לי בבוקר, אני מלמד גם בירושלים איזו ישיבה, כשאני הביתי את המדים, הוא יבוא אליי אחרי הצהריים לקח את המדים, כי הוא צריך ללכת לאיזה בסיס. הוא בא אחרי הצהריים, ולקח את המדים, וגם נפרד ממני באיזו צורה כל כך משונה, לא יודע, אני זוכר שאני חוזר מהמקום שלי בישיבה, ואומר לעצמי, הוא שהיה באין סוף של פעילויות, מה הוא צריך ללכת לאיזה בסיס לסדר משהו? מה הוא נפרד ממני ככה? מה קרה לו? אחרי שעתיים הבנתי. אז הוא לבש את המדים. הבן הקטן, 12 וחצי, אצלנו בבית היה, עם הבן הצעיר יותר, שלא בסיירת, אז אחד מהצוות שם, הוא קיבל צל"ש מהרמטכ"ל על מלחמת לבנון האחרונה. הצוות קיבל שם צל"ש, פה היה נציג שם הלך לקבל את ה... לא, בחור חילוני, מבאר שבע, היה אצלנו בן בית, ובאחד הקורסים שהוא עבר קורס תישול. יש פה כאלה בוגרי צבא, אתה יודע, קורס תישול, שהם צריכים בשטח, לפעמים תופסים איזה מחבל, צריכים לתחקר אותו מיידית במקום. אז קורס מיוחד, גמור את הקורס תישול הזה. אתם יודעים שכל קורס גורם, יש חולצה, סיום זה, סיום ההוא, סיום מוקים, סיום זה, כל מה יש לנו בבית, רמה של חולצות. הבחור הזה מבאר שבע, אמר, כי אני אמר למפקד שלו שם שעשו את החולצה, יש איזה ילד קטן שאני חייב להביא לו חולצה. הביא, לקחו חולצה, שמאל, מדיום, אם אני לא זוכר, בא אלי הביתה, הוא אומר, אישה, הבאתי לך חולצה. מה הסיפור? עכשיו, החולצה הזאת היא ערכית מאוד, גם הבחור שנתן את זה, קיבל צל"ש, שמלחמת לבנון, משהו. ואותו יום שהייתה תאונה, היה ראש חודש כסלו. בבית ספר מסודר, ילדים צריכים לבוא עם חולצה לבנה. והוא לבש את החולצה הזאת. עכשיו, מה בעיה? החולצה לבנה, פה יש כנפי צמיחה, כתוב קורס תישול, אבל כל הגב כתוב בערבית. כל הגב, מה אני אגיד, אני אומר, אתה יודע, כתוב שם הכל בערבית. אני אומר לו בבוקר, ישי, אל תלך עם זה לבית ספר. בית ספר שלך, שמה... יש מורים, חולצה לבנה, חולצה לבנה, לא כזאת, את ריקור או משהו, זה המורה, לא לך להסתבך. אבא, אני הולך עם החולצה הזאת. אמרתי, שמע, לא כדאי לך, אבא, אני הולך עם החולצה הזאת. אמרתי, נעלה עוד איזה טון אחד, אמרתי לו, תשמע, אתה תלך לבית ספר שם, רובם שם הילדים שאין להם אחים בצבא והכל. הם יראו את החולצה הזאת, פה הכנפי צמיחה להגיד להם שום דבר. יראו רק כתוב בערבית, יגידו, אבא שלך הלך לעיר עתיקה, קנה לך חולצה. מה, אתה הולך להסתובב עם ערבית שם, כולם... וכך היה, כשהייתי מגיעו לנחם, שאלתי אותם, אתם זוכרים את החולצה של ישי? כן. מה היה שם? אחד זכר את הכנפי צמיחה, כולם אמרו, כתוב בערבית. מה שפחדתי ככה היה. טוב, לא מבינים, הייתי מכור תקשור. ואני מודה לקדוש ברוך הוא עד הרגע הזה, שלא התפקחתי איתו. אמרתי, אתה יודע מה? אתה רוצה את החולצה הזאת? אני יודע מה החולצה הזאת. מקסימום, בית ספר יהיה זה, אני אסביר להם מה זה החולצה הלא כל כך לבנה שאתה מגיע איתה בראש חודש. שלמה לקח את המדים באופן מיוחד, אישה להתעקש איתי ללבוש את החולצה הזאת. וזה היה גם איתם, שתי החולצות האלה גם נגברו איתם. שתי החולצות הצבאיות האלה. אז אני הרגשתי שהחיבור פה, יש פה משהו מאוד מיוחד. ולכן שהקימו בדובדבן שיעור לזכרם, אמרתי זה משהו. ואני מתחיל לעבור לשיעור הזה כל ערב, לכן גם הגעתי הערב משם, כל ערב אני שם. מה נלמד? אז ישי למד מסכת תענית. התחיל בבית ספר עצמם במסכת תענית. והחלום שלי היה שבבר מצווה שלו אני אעשה איתו סיום משהו מאוד בכיתה, אני אקשיב את הפרק בחיים, אני בבר מצווה אעשה איתו סיום. חלום שלי ככה היה. וחלנו כך, החלום הזה נקטע, ואני אומר לך, אני, אתם יודעים מה נלמד? אם לא זכיתי עם ישי, אני ממשיך איתכם מסכת תענית. אני חושב, התחלנו זעק, כשאתה התחלנו את השיעור, אמרתי, מתי נגמור את השיעור הזה? אני יודע, חיילים, כל הזמן, מתחלפים, באים, הולכים, בגיליות, אבל כבר נלך לשיעור. ועוד מישהו התרימו שם איזה בעל משקול בירושלים, מביא כיבוד, וככה שיעור ככה. חיילות גם נכנסו לאיזו תקופה שלא אפשר להיכנס. תתכנסו, יש לנו גם כמה שחזות בתשובה, סיפור ממש, זה אפשר למדתי לסיפור שלי פעם מה שקורה שם. בכל אופן, אני פתאום מתחיל להרגיש שהדפים רצים לי, כמה שאני יושב עם לוחמים, הדפים רצים, ואני רואה שפתאום אנחנו מגיעים, הבר מצווה שהייתה לי צריכה להיות ב-17 בתמוז, הוא נולד, וחשבנו לעשות את המסיבה, בשבוע לפני שעות בתמוז. ואני פתאום מתחיל לראות שבחשבון אנחנו מגיעים לפני 17 בתמוז, גם כשרצינו לעשות את החגיגה הגדולה עם העונה, מגיע הזמן שאני גומר את המסכת. ככה, אני רואה, אני עושה כמו את החשבונות, אני קוראים לי התרגשות ככה, שבועיים, שלושה לפני כן, אני רואה שבאמת אנחנו מגיעים, אני פונה לרבנות הצבאית, לסגן הרב הפיקודי, ואני אומר לו, תשמע, אני עושה סיום בדובדבן, אין לי שמחה גדולה, אבל מה, אני רוצה שהאחריות עכשיו של המסיבת סיום עליכם. אבל אני אומר לו, תשמע, זה לא סיבת סיום של מסכת עם החיילים, בשבילם זו סיבת סיום, בשביל המשפחה שלנו זה בר מצווה. אתה הולך לעשות לנו בר מצווה. הוא אומר, תבקש מאוד, הוא אומר, אני מטפל בזה. סידרו שם שאותו ערב ביחידה ידאגו שלא תהיה פעילות מיוחדת, קשה מאוד, אני כנראה כאן בוח בו דאג של כל מיני מחבים, אני לא צריך לתפוס אותם באותו יום. והיחידה פינו ערב, בערב שהיינו צריכים לעשות את הבר מצווה, משהו חריג, הרשו לנו להביא את המשפחה הקרובה, שאני אפשר להביא את הילדים שלנו, את הנכדים, את ההורים שלי, ככה משהו משפחה מצומצמת, מביאים אותם לבר מצווה ביחידה. עשינו מסיבת סיום שם, סיום, והיה שם אודיטוריום כזה, ואני מדבר, מפקד היחידה מדבר, סגן הרב הפיקודי מדבר, ואחרי זה, בעולם אחר כך, אני שומע כבר ככה את המוזיקה, כי הביאו אותי להקת הרבנות הצבאית. הוא אומר, תראה, יהיה גם להקת הרבנות הצבאית. בסדר, נשמע את המוזיקה. וכולם נגמרו הנאומים, כל החיילים, כל האנשים, שמחים, ויוצאים עכשיו לארוחת ערב באולם, ואני נשאר פעם, מה, מוזיקה שם, איפה אני יכול... עכשיו אני מרגיש ככה איזה מי שתופס לי את היד, אז גם מפקד היחידה שם, אני רואה אותו, אומר לי, בוא, מה אתה עושה פה? בוא. להשתחרר ממנו זה קצת קשה, והוא לוקח אותי, אני נכנס למורת האולם, הוא עשה חורות ככה, אני יש לי כל הזמן, ואת התזמורת שם של הרבנות הציונית, הכינו אותם, ידעו לאיזה אירוע הם מגיעים, באמת נתנו, אתה לא זוכר את השיר שם, אבל איזה שיר ככה מאוד רגשי ככה, והם מנגנים והם שרים, ואני מסתכל על השולחנות, הם יצאו מגדרם הרבנות הצבאית, ערכו את השולחנות כמו לבר מצווה. הכל ככה נקניקים מגולגלים כאלה, צלחות מחרסים, מפיות, מה זה שולחן כמו בר, לא בר מצווה, בר בחתונה. ואני מסתכל על זה, מסתכל על כולם רוקדים, והילדים שבפנים, ככה נכדים וכולם, ואני עומד שם, כמובן בצד, והדמעות מתחילות לרדת. ופתאום עוד פעם אני מרגיש ככה איזה מישהו ככה תופס ככה חזק חזק, מפקד היחידה שיהיה בריא, תופס אותי ככה איזה גובר אותי בתוך המעגל ולא עוזב אותי שם. אני ככה תוך כדי ליקוד בזה אני מסיים, אמרתי תשמע הרי אתה חושב שאני קצת משוגע, אבל אני מרגיש שישי נמצא פה, גם ישי וגם שלמה, כשאני רואה את כל הקצינים שם ואת קשה מאוד. אני רואה גם את שלמה וגם את ישי כאן. עכשיו אני רוצה לדבר איתו, אני ישי. אז את עכשיו שאני משוגע, עכשיו עליי, זה מה שאני עושה עכשיו. ואני זוכר את עצמי, אני אומר, ישי, תראה. הבטחנו לך בר מצווה, עשינו לך בר מצווה. רציתי לעשות צילום, לא איתך, אבל תראה כמה חיילים, שכל אחד יש לו הרבה זכויות שהם על החיילים האלה. עשינו איתם סיום על מסכת העמית, מסכת של חיילון גמרא, לקחתי בגמרא שלמדנו, חיילים מכירים שם הגמרא, תרופה ככה בליון, שילדת בכיתה ז' עם המדבקה, ישי קרויזר, זה הגמרא שיש את זה פה באוטו. אמרתי לו, תראה, בר מצווה עשינו, תזמורת גם ממנו, אבל אמרתי לו, תשמע, עשיתי לך אפילו משהו שלא עשיתי לאף אחד מהאחים. אפילו מקהלה הבאנו לך, אפילו להקה הבאנו לך. הנה. אז כבר יכולתי יותר, הצלחתי להשתחרר וברחתי החוצה. ובזה אני מסיים, יש לי דרך ארוכה בחזרה. מאז אני ערב ערב, לכן אני אמרתי שכשהוא להגיע יותר מוקדם, אמרתי לפני 7:30, אני לא משנה מה שיהיה. אני לפני 7:30, אני לא מגיע לשום דבר, כי 7:30 נגמר השיעור, עכשיו אני בא משם, שעה של שיעור, 7:30 נגמר לי השיעור, וכשלפעמים חסר, יש פעילויות וזה, אז המסר של המטבח נכנס למטבח, וכל החבר'ה של המטבח יודעים שאני צריך להגיד קדיש לרבנן, וכולם מגיעים, כולם מכים אותה לראש, ושבצד, כל הטבחים, אז שולפים, וכל החבר'ה שהם הרבה יוצאים פעילויות מגיעים, ואין מצב שאין לי קדיש לרבנן בכלל, וכולם מגיעים, וזה נותן, זה מחזיק אותי כל היום. יום ככה, כל המקרים חריגים מאוד, יש לי מחליף, אני נמצא שם. אני אסיים רק דבר אחד, אני יודע, אני מסתובב, ומה זה אני מסתובב, אני לא יודע, אני מסתובב בשני דברים, כל מיני הרצאות, אני כל הזמן, לא יודע מה, אני מרגיש את זה שלכן הגעתי, באמת זה לא מבצע, כל כך קשה להגיע לפה אחרי שאני ממש את השיעור, אני אגיע פה, אני צריך לחזור עוד, זה עובד בשקט לבד באוטו, זה כמעט זה, אבל... אני מרגיש את הרשב"ם, הרשב"ם כבר מכניס אותי לאוטו ולא נותן לי לעזור. מה שכן, אני מרגיש הרבה, הרבה שכול, הרבה כאב, הרבה משפחות שקשה להן. כל הרצאה, כל דבר, השכול הוא כל כך גדול, כל כך כיף, כל כך גדול, אנחנו לא יודעים כמה כאב, אני מודה שאתה שלא נפל, לא הגענו לזה, לא היינו מגישים לשכול. כי רוב משפחות השכול הם חיים כל הזמן בהצגה. אנחנו ככה, בחוץ, מחייכים, במחשב ככה, אבל בפנים הלב, הלב בוכה. והרבה אנשים מסתובבים כלפי חוץ עם הרבה פורים כל השנה, אבל בפנים לבבות שבורים. צריך לחזק, צריך לדעת איך לחזק, איך לעודד. כי אם לא יודעים, אז באמת נופלים, והנפילות זה הולכת כל הזמן חוט דק מאוד, זה או ליפול לעלות למעלה, או חס וחלילה ליפול למטה. אבל מה שהמסקנה שלנו, אני לא זה התמודדות, אני תמיד לא אומר שאני כל יום התפילה שלנו, כשאני לא חוויתה לנו כך, אנחנו חיים לא מהיום להיום, כשאני קם בבוקר, אני הולך להתפלל, אני חוזר בלילה, ואני אומר, ברוך השם, תפקדתי, אני אומר, קדוש ברוך הוא, שהזכויות האלה הן של הבנים שלי, זה הקדיש שלי, אני יש לי עכשיו קדישים לא קטנים, יש לי קדיש 24 שעות, יש לי קדיש לרבנן, ארוך ארוך ארוך. אז באמת צריכים להתפלל למשפחות באמת השבועות, שקשה להם. צריכים להגיד איפה ב-18, צריכים לעשות איזו תקנה, שבועי הלב להתפלל להם. באמת להירצה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישמח לכל שבועי הלב, נשלח להם, לרפא את שברונם, אנחנו בתוכם, את כל שבועי הלב לעם ישראל. בעזרת השם, שמכאן והלאה כולם, אצל כולם, שמר על בשורות טובות, שיות ונחמות, בעזרת השם לכולכם, שנה טובה, וכתיבה לכם טובה.
תודה רבה ששיתפת.